אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
פתגם סיני עתיק אומר, תתמודד עם החסרונות של אחרים באותה עדינות בה אתה מטפל באלו שלך. אברהם לינקולן אמר, מצאתי תמיד כי חמלה תומנת בחובה פירות עשירים הרבה יותר מאשר צדק קפדני. ואילו מרק טוויין, אחד הכותבים היותר בוטים, כתב פעם, סליחה, היא הניחוח שפרח הלילך מפיץ על הרגל שמאכה אותו. היי, אתם אומרים לעצמכם, מה זה פה? סדנת ניו אייג' בשקל 90 או הפודקאסט של סדר יום? אז הפעם קרן עושה סדר בפרק בונוס קצת אחר. כי אף פעם לא התחייבנו לעשות תמיד את אותו הדבר. בין ראש השנה ליום הכיפורים, לסוכות, לחגים ובכלל, רצינו להסתכל קצת פנימה. לבדוק מה קורה אצלנו בפנים כשאנחנו מורידים את השריון הכבד שמכסה כל אחד מאיתנו ביום יום, ולדבר על כוחה של סליחה. כי בסליחה יש עוצמה אדירה. כי מתוך המקום הסולח ולאו דווקא הצודק, יכול לבוא שינוי. אז דיברנו עם שלוש נשים שבוחנות כל יום את העולם מחדש, שהעבודה שלהן מאפשרת להן וגם מחייבת אותן להסתכל טוב טוב פנימה ולהבין למה הן עושות את מה שבחרו לעשות בעולם הזה. אשת ההלכה מלכה פיוטרקובסקי, העיתונאית גל גבאי והמשוררת עדי קיסר. וכן, אתם מאזינים לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום. האם אני סלחתי לכל מי שפגע בי אי פעם? תצטרכו לחכות עד סוף הפרק כדי לדעת את התשובה. אשת ההלכה מלכה פיוטרקובסקי מספרת את הסיפור הבא על סדר העבודה של הכהן הגדול. מה זה קשור לחיים שלנו כאן ועכשיו? קשור מאוד. הסיפור הוא מאוד פשוט. הכהן הגדול צריך במעגל הראשון להתוודות מול החטאים שלו, להכיר בדברים שעשה כאדם, כמנהיג. בשלב השני הוא מתוודה על החטאים שלו כחלק מחבורת הכהנים, על הדברים הלא ראויים שהמנהיגים עשו. רק אחרי שהוא חושף את הטעויות, הפשעים והשגיאות שלו, רק אז הוא מתפנה לחפר על כלל ישראל. המסר ברור, בטח לימים שאנחנו נמצאים בהם. דווקא המנהיג שנמצא בקצה הפירמידה, צריך להסתכל פנימה, אל עצמו, לבחון איפה פעל לא כראוי, ואז להתוודות. רק כך הוא יכול לחפר בשם כל עם ישראל. שלום לאשת ההלכה, מלכה פיוטרקובסקי.
בוקר טוב.
בואי נדבר על סליחה. ועל הכוח של סליחה.
בדיוק בגלל הכוח האדיר של הסליחה, כל כך קשה לנו לבקש אותה, לבקש שיסלחו לנו, וגם לסלוח. בגלל שזה נוגע באיזשהו שורש נשמה מאוד עמוק. כי בעצם, מה קורה לי כשאני צריכה לבקש סליחה? אנחנו יודעים מאחורי הראש שאנחנו לא מושלמים. אנחנו יודעים. אבל כשאני פתאום מסתכלת בראי ואומרת, מלכה פישלת. פישלת, פגעת, את צריכה ללכת להתנצל. זה להגיד לעצמי, שמי, את לא מושלמת. וטעית, ואת בן אנוש. אני יודעת שזה נשמע סופר טריוויאלי, אבל זה לא.
אבל זה הכי לא באיזשהו מקום.
בדיוק.
וגם בדרך כלל, בואי ניכנס רגע לפרטי פרטים, אנחנו מוצאים את עצמנו בנקודות האלה, אחרי שטיפסנו על איזה הר נורא נורא גבוה, התבצרנו באיזה טיעון, התעקשנו שאנחנו הכי צודקים על משהו, ואז הבנו ברגע אחד שכל המגדל הזה התמוטט וטעינו בגדול.
נכון. נכון, והתיאור שלך יכול להתאים גם לוויכוח, את יודעת, ענייני, בענייני הגות וככה. אבל ברגע שמעורב בזה משהו שמצריך סליחה, זאת אומרת, רמת טונים, דיבור לא ראוי וכו', אנחנו רק מוכיחים בהתנהגות שלנו עד כמה טעינו בגדול. וזה מה שכל כך קשה לנו לעמוד מולו. יודעת שהילדים שלי היו קטנים, כל הזמן אמרתי להם, להתנצל זה לא חולשה. זה סוג של כוח. ואני אגיד לך, ביני לבינך, בגלל שאף אחד לא שומע עכשיו, שאמרתי ידעתי בליבי, אבל את צריכה להדגים להם את זה. והייתי ממש מקפידה על זה, וזה לא היה קל, אפילו להתנצל על משהו קטן בפני ילד שלך. זה לא דבר פשוט, אבל רציתי בדיוק שהם לא יהיו במצבים האלה שאת מתארת, של התבצרות וחוסר יכולת לראות את השני.
ואגב, היכולת הזאת לבוא ולומר דווקא לילד שלך, וכמה בקלות הרי אנחנו מרימים את הכל על הילדים שלנו.
נכון.
כי לפעמים
נכון.
הקרובים לנו ביותר אנחנו מתנהגים הכי לא יפה.
נכון.
היכולת לבוא לילד שלך, כשהוא בן 7 או 8 או 10 או 17, ולהגיד לו, סליחה, סליחה שצעקתי עליך, הוצאתי עליך את כל מה שהיה לי היום בעבודה, זה לא קשור אליך, אני מתנצל.
נכון, אבל את יודעת, הילדים שלי היום כבר מאוד גדולים, הבן שלי הגדול כבר 32, והם זוכרים את זה. הם זוכרים גם את התדהמה, שהם הרגישו, קורה פה משהו שהוא לא בסדר, שפוגעים בי לא בצדק. והם זוכרים את התדהמה שאני אומרת, סליחה, סליחה. אבל זה חייב להיות מאוד מאוד אמיתי, כי אם זה מזויף, ילד הוא אולטרסאונד, הוא מיד מזהה את זה. וכאן גם עם המבוגרים, אם אנחנו מתנצלים בשם המפלגה, בשם העם, בשם... שזה לא באמת, באמת אמיתי, זה לא מחזיק מים.
את לא מאמינה בסליחות קולקטיביות כאלה? מישהו שבא ומבקש סליחה בשמה של קבוצה?
לא כל כך. את יודעת למה? כי בקבוצה לעולם אחד יעביר את האחריות לאחר. ולכן אתה לא מבקש סליחה בשמנו, אבל אני לא עשיתי שום דבר. מבינה? זה מין משהו לא... זה לא מצריך ממך לעמוד מול הנהיג. ולכן אני תמיד ככה עם סימן שאלה גדול על זה.
ומה עם סליחה בין עמים? או אולי סליחה זאת לא המילה הנכונה, אולי תיקון בין עמים, אבל נדרש כאן, נדרשת כאן גם איזשהו מקום של סליחה בין עמים שפגעו אחד בשני לאורך ההיסטוריה.
שוב, ברמה סמלית זה בהחלט ייתכן. תראי, אני אגיד לך בגילוי לב, אני דור שני, אני בת של ניצולי שואה. ואני נפגשת מדי פעם עם קבוצות מכילה כאלה שמגיעות מגרמניה, ונוער, חבר'ה מגיעים להתנדב, הם מקסימים. אנחנו תמיד המפגש הוא מרגש וחם. אבל מי שמה לי לסלוח כאילו בשם את מבינה כל הנרצחים, כל הסובלים. תמיד אני אומרת להם, אתם ואני כאן כדי לתקן יחד, אבל סליחה זה משהו אחר. את מבינה זה תהליך שחייב לעבור בין הפוגע עצמו למפגע עצמו. וזה מה שכל כך קשה לנו. את יודעת קרן, התלמוד מלא בסיפורים, מלא. בסיפורים של תלמידי חכמים, ודווקא הגדולים שבהם, דווקא המובילים שבהם, שנתקעו באיזה סכסוך ולא היו מסוגלים לגשת אחד לשני, ולהגיד, בוא רגע, נברר מה קרה. וזה מדהים, אחד הסיפורים היותר מוכרים. זה ויכוח בבית מדרש, יש לנו זמן לבית מדרש קטן.
כן, בהחלט.
זה ויכוח נוקב בבית מדרש, בין רבי יוחנן, שהיה ראש ישיבת טבריה, אבי התלמוד הירושלמי, באמת, ממנהיגי הארץ הזו, לבין גיסו. גיסו שנהיה גיסו בזכות רבי יוחנן, הבעל של אחותו, ריש לקיש. ויכוח שהוא אפילו לא הלכתי. הם מתווכחים מתי סכין באמת באמת מוכשרת כבר לעשות את העבודה שלה, משהו ברמה הטכנית לגמרי. וכיוון שריש לקיש כנראה היה, לפני שהוא חזר בתשובה, היה ראש חבורת שודדים, אז הוא הביע את דעתו. לא שום דבר אחר חוץ מאשר דעתו בשאלה הטכנית הזו. רבי יוחנן זורק לו, סליחה, סליחה, שכחתי מי אני מתעסק, מה אני בכלל מדבר על סכינים, ומתי הם כבר יכולים לשמש בתפקיד שלהם, צריך להיזכר מול מי אני עומד. ריש לקיש כל כך נפגע מהמיזה הבוטה הזו לעבר שלו, שהוא נהיה חולה. נהיה חולה אבל ברמה של גוסס. שהיא אחות של רבי יוחנן, לא רוצה אנונימוס, אחות של רבי יוחנן, באה לאחיה, ואומרת לו, תדע לך שהוא גוסס, בוא אליו, תבקר אותו, תדברו. והוא מסרב נחרצות. היא עושה עוד ניסיון אחד, היא אומרת, תדע לך שהאחיינים שלך יהיו יתומים, אני אומרת לך שהוא על סף מוות. והוא מסרב. ויש לקיש נפטר. את יודעת, כשלימדתי את זה פעם ראשונה לפני המון שנים, תלמידה, ככה צדיקה כזאת זעקה, למה, למה? אמרתי, כן. מה למה? אז היא אמרה, למה את מלבדת אותנו את הלשון הרע הזה? אמרתי לה, את יודעת, מתוקה, זה לא משנה אם אני אלמד או לא, זה מצוי בתלמוד שלנו. ואנחנו אמורים להיות גאים על זה שזה מצוי שם.
זה תיאור אגב כל כך אנושי. הרי כל כך הרבה אנשים עשו דברים דומים כל כך לזה. כל אחד מוצא את עצמנו בסיפור הזה. את עצמו.
אז אמרתי לה, תשמעי, אם ענק כמו רבי יוחנן יכול ליפול לבור השחור הזה, אנחנו חייבים ללמוד את זה, זה לא לשון הרע. בשום אופן. זה נמצא שם כדי שנלמד ונגיד לעצמנו לאן יכולה להגיע ההתבצרות הלא עניינית שלנו, הפוגענית כל כך, דווקא ללמוד את זה מהגדולים. ולשמחתי, לשמחתי העצומה, אני מוצאת את זה הרבה במקורות שלנו, כבר מספר בראשית, הקדוש ברוך הוא אומר, סליחה, נתתי תורה לבני אדם, בני אנוש, בני אדם זה כוח, זה חוכמה, זה יצירתיות, זה הרבה דברים חיוביים. אבל זה גם אגו והתבצרות והרבה דברים שליליים. ואתם תצטרכו לעבוד בין הכתבים האלה.
את המריבות הכי גדולות שלנו אנחנו עושים עם היקרים לנו מכל, עם ההורים שלנו, עם הילדים שלנו, עם בני הזוג שלנו. וגל גבאי אומרת שכשמגיע הגבר שלא סלחת יותר ממה שסלחת לכל אחד אחר, את יודעת שזה הגבר שאיתו תעשי ילדים. שלום לגל גבאי.
שלום, שלום קרן.
עיתונאית, מגישה בגלי צהל בימים אלה, וגם מנהלת את קורס הכתבים של גלי צהל. בואי נדבר על סליחה.
בואי.
מה עושים איתה? איך עושים אותה?
תשמעי, זה קשה. זה קשה, זה אימון. לאמן את מרחב הסליחה של עצמך, זה בהחלט חתיכת אברסט רגשי, אבל בוא נגיד מה אנחנו מרוויחים, כשאנחנו מגמישים ומרחיבים את מרחב הסליחה שלנו. אנחנו מרוויחים קשרים אנושיים. בלי מרחב סליחה, אין יחסים בין בני אדם. בין בני אדם, בין מדינות, בין מוסדות, אין. הסליחה היא הכרחית, כי היא מובנית בתוך יחסים אנושיים, כי בני אדם הם מלכתחילה פגומים. מלכתחילה אנחנו פגומים, ואנחנו טועים, ואנחנו לא תמיד עושים את הדבר הנכון, ושיקול דעתנו לפעמים מוגבל, ואנחנו רואים את המציאות לפעמים רק דרך מסך הרגשות שלנו או מסך התודעה שלנו. סביר להניח שאנחנו מחמיצים נקודות רגישות של זולתנו. אז מראש כשאתה רוצה לנהל יחסים, אתה צריך לבוא עם מרחב סליחה. עכשיו, הכי קשה זה בתא הקטן. בתא המשפחתי, אנחנו יודעים שהפתולוגיות הכי גדולות והרגישויות הכי גדולות הן בתוך המשפחה. ובתוך המשפחה זאת משימה מטורפת, כי זה יומיומי, זה אינטנסיבי, זה רגיש. עכשיו, אנחנו גם, ככל שאנחנו יותר תלויים באדם, או יותר צומחים עליו, כך אנחנו נפגעים ממנו יותר, ולכן יותר קשה, ויש לנו ציפיות יותר גדולות, ולכן יותר קשה לנו לסלוח. ובכלל, בזוגיות זה בכלל מטורף, תחשבי על זה. אי אפשר להחזיק זוגיות בלי מרחב סליחה. עכשיו, איך תשרוד את הזוגיות שלך? תלוי אך ורק במרחב הסליחה שלך ובצניעות שלך. יש משהו
כי
בסליחה...
כי בזוגיות, אבל אני חושבת שאחרי הזוגיות באה גם ההורות, זה גם עלה בשיחה עם מלכה, הזוגיות וההורות זה שני המקומות שאנחנו מרשים לעצמנו הכי הרבה, גם מבחינת ההתנהגות הפוגענית שלנו, אבל נכון, אלה גם נכון. שני המקומות שאנחנו חייבים להרשות קורה. לעצמנו גם להיות הכי הרבה סלחנים. כשאנחנו נכנסים הביתה, אנחנו משאירים מעלינו את כל המסכות.
אנחנו נכנסים הביתה, אנחנו מורידים את השכפ"ץ. אז גם אנחנו רגישים יותר, ולפיכך גם אנחנו תגובתיים יותר. והתגובות שלנו הן משולחות רסן. כי המון חסמים והמון סובלימציות ומסננים שיש לנו בחוץ מול העולם, שאנחנו יותר זהירים ואנחנו יותר מתגוננים ויותר מרוחקים, אין לנו את זה בתוך הבית. אז בתוך הבית יש לב ולהבה. את שני הדברים שיש להם אותו ניגון אפילו. לב, להבה. זה בדיוק, זה איפה שהלב שלך תהיה הלהבה. איפה שהלב שלך ותהיה הלהבה, שם אתה נדרש למקסימום תעצומות הנפש, כדי להרחיב את הסליחה. פשוט ככה. עכשיו, את יודעת, חשבתי על זה, חשבתי גם על מה שמלכה אמרה. כל כך הרבה משפחות מסתכסכות, ואחים לא מדברים ביניהם, ואני אומרת לעצמי, איך זה יכול להיות? הרי כשאנחנו אוהבים מישהו, אנחנו סולחים לו על מה שאנחנו לא מוכנים לסלוח לאף אחד אחר. ככל שאנחנו אוהבים יותר, אנחנו נכונים לוותר יותר, לעיין את עצמנו יותר, ואנחנו סלחניים יותר. אנחנו נסלח לבן הזוג שלנו, את יודעת מה? מתי אנחנו יודעים מי נתחתן, עם מי נעשה ילדים? כשאנחנו סולחים לו על דברים שלא סלחנו לאף בחור אחר לפני כן. נכון? אותו דבר. אז איך יכול להיות שכל כך הרבה אחים לא מדברים ביניהם? האם זה בשל עוצמת אהבה, אבל עוצמת אהבה הייתה אמורה להביא סליחה?
בואי נדבר על הסליחה לעצמנו.
וואי, זה הכי קשה. את יודעת מה? אני גיליתי על עצמי שאני מאוד נדיבה לזולתי, אני מפרגנת להם פגמים מפה עד לונולולו, ולכן מניחה לכף זכות ונכונה למחול, אבל לעצמי אפס.
אפס מכילה על הטעויות ועל הפגמים של עצמך.
לגמרי, ואני לא נינוחה איתם, ואני לא שלמה איתם, ואני מתביישת, ואני כועסת. ואת יודעת, אבא שלי פעם אמר לי, הייתי לוקחת מאוד קשה טעויות, ואז הוא אמר לי, למה מי את? משפט כל כך קטן. למה מי את? זאת אומרת, מה את חושבת? שאנחנו כל בני האדם טועים, ואת, מי את? את איזה מלאך, את אלוהים? כי מי את שאת חושבת שלא תטעי, שאת לוקחת את זה בכזה קושי? עכשיו, יכול להיות שאני עדיין יהירה, ולא הצלחתי לגדל צניעות, וכדי לסלוח לזולת צריך צניעות, אבל על אחת כמה וכמה, שאנחנו צריכים לסלוח לעצמנו. יש הרבה יהירות ולצפות מעצמנו לא לטעות. את יודעת מה? אני אגיד לך יותר חמור. מלא לעשות מעשה רע ומכוון. לא להתכוון לרע.
זה קורה לכולנו, אבל אנחנו רק צריכים לדעת את זה. ולתקן את זה.
את יודעת מה? ולפעמים לא בא לנו לתקן את זה. לפעמים בא לנו בקטנה לעבור עם מפתח ולשרוד את המכונית של זה שחסם אותך. לפעמים בא לך את הדבר הזה ואתה לא מתאפק. לא תמיד. את יודעת מה? ובסריטה הזאת יש את כל הזעם שלך על מה שלא בשליטתך בעולם. לפעמים. כן. אז גם על זה לסלוח, זה מה שאני אומרת. כן, גם על זה לסלוח. שידעת ואתה יודע שזה אסור ועשית, וגם גם, גם שם אפשר מכילה. כי זה לא שאנחנו עושים את זה כל הזמן, כן. ולא שאנחנו פורקי שליטה ושלוחי רסן 24/7. לא. מפעם לפעם מותר לנו להיות בני אנוש ולחטוא. לא לטעות, לחטוא. חטא, אני אומרת. חטא. זה חלק מלהיות אנושי.
גל גבאי.
את יודעת מה, אפילו בין מדינות. את יודעת, אפילו בין מדינות. אנחנו זקוקים למרחב, סליחה. תחשבי על הטוצי והאוטו. שהרוצחים באו אל משפחות הנרצחים. הרוצח בעצמו אצל הנרצח עצמו. ותיאר את המעשה ומה קרה ולמה ואיך. ובקש מכילה וצליחה ואחר כך רקד איתם ביום חתונתם. תחשבי שזאת הדרך היחידה לעצור ריטואל דמים.
הלוואי. הלוואי, הלוואי, הלוואי.
בדיוק.
ומה לגבי סליחה קולקטיבית? האם עם יכול או צריך לבקש סליחה מעם אחר? האם יש לזה ערך בכלל? עדי קיסר, המשוררת, חושבת שאנחנו כעם צריכים להגיד סליחה ולעשות חשבון נפש, ולא רק בין אדם לאדם. למה? כי זו בעצם ההכרה שיש לנו אחריות משותפת וגורל משותף. אנחנו חברה, לא בודדים. שלום לעדי קיסר.
היי, מה העניינים?
המשוררת, מה שלומך?
בסדר גמור.
סליחה. אנחנו מדברים על כוחה של סליחה, ואיפה נתחיל, מהסליחה האישית או הקולקטיבית? יש יכולת בכלל לסליחה קולקטיבית?
נראה לי שזה מה שמצופה מאיתנו באופן עמוק ביום כיפורים. כמובן שהסליחה האינדיבידואלית קיימת בשורש של הדבר, וגם יש לה חוקים ויש לה... את יודעת, פרשנויות של איך עושים ומה, אבל אני חושבת שיש חשיבות עצומה לסליחה כעניין קולקטיבי, כעניין חברתי, הרבה יותר גדול מהפרט.
תסבירי.
בעצם, זה מביע את המחויבות הכי עמוקה שלנו לעניין של האחריות אחד לשני, לעניין של ההבנה שיש לנו גורל משותף כחברה, כקהילה. יש משהו מאוד... בוא נגיד, חשוב, גם פרקטית וגם רוחנית, וחשבון נפש קולקטיבי. ואני חושבת שדווקא בזמנים שאנחנו חיים, סליחה, אנחנו רואים אותה כמה שפחות, אנחנו רואים כמה שפחות לקיחת אחריות. יש את העניין הזה שאם פוגעים במישהו וצריך להתנצל, אז יש את הנוסח הידוע שמישהו מצטער אם הוא... אם נפגעת.
סליחה אם נפגעת, לא סליחה שפגעתי, סליחה אם נפגעת. ובכך בעצם אני מסיר את האחריות מעצלי, סליחה אם נפגעת, אין כאן שום קבלת אחריות.
בדיוק מייצר איזשהו משהו סטרילי כזה, קרה עניין ואתה נפגעת, ואני מצר על כך, או מתנצל בשל כך. וחסרה פה בעצם הלקיחת אחריות, ואת יודעת, שימת הדגש על המעשה שהאדם עצמו עשה. אז אני חושבת שכדאי לנו את היום הכיפורים הזה לקחת מאוד ברצינות, כעם, כחברה. אני לא חושבת שאנחנו עושים את זה מספיק.
כי מה? כי אנחנו...
אנחנו עושים את החשבון נפש הזה מספיק. אנחנו הרבה פעמים מביטים מחוץ לנו, בהאשמה או באיזושהי... חוץ לקיחת אחריות בכל מיני רמות, גם ברמת המדינה כלפי האזרחים שלה. זה נהיה כאילו עניין רווח, להתנהג ככה, לא לקחת אחריות.
על המעשים שלך.
כן, ואני חושבת שיש משהו בסליחה שהוא מאוד אנושי, והוא מאוד יודע להכיר בזה שאני אנושי, ויכול לעשות דברים שיש בהם מן הזדון, או יש בהם מן החיור או האכזריות, אבל זה גם מי ש... שדעת, מקבל את הסליחה, זה גם אספקט מאוד אנושי, להבין שזה קיים בעולם. זה בעצם ההכרה שאנחנו אנושיים. והדיבור שלנו כחברה בשנים האחרונות הוא מאוד סביב כוח. הוא לא סביב האנושיות הזאת, החמלה הזאת.
ולא סביב החמלה גם, אני חושבת.
בדיוק, לא סביב החמלה.
זה דיבור שהוא, כשמישהו עושה לנו משהו שאנחנו חווים אותו כמשהו רע, אז אנחנו נרצה, או להעלים אותו, או לפגוע בו בחזרה, אולי אנחנו הרבה פחות נתעניין ברצון שלא לבקש מאיתנו סליחה, אם הוא בכלל ירצה.
כן, וגם תהליכי עומק, לראות את הבן אדם האחר, את האישה האחרת, לראות את הקולקטיב האחר, להבין למה אנשים מתנהגים כמו שהם מתנהגים. זה, את יודעת, אחד הדברים הכי, בעיניי, הכי קריטיים ביהדות, החג הזה, הימים הנוראים, בין ראש השנה ליום כיפור, ואנחנו באמת צריכים, אני חושבת, לא לעשות את הדברים האלה כמס שפתיים, אלא בהתכוונות גדולה. אני הייתי שנה שעברה בסליחות, ביום האחרון של הסליחות בכותל, ובגלל שזה היום האחרון הייתה ממש הענות עצומה, בוא נקרא לזה, היה ממש המון המון אנשים. וזה מאוד מרגש, את יודעת, הטקסטים האלו, הדברים האלה שעוברים בחברה שלנו, יש כוח מאוד מאוד גדול לביחד הזה, גם כחשבון נפש, גם כאמירת סליחה. אנחנו לא אומרים מספיק סליחה על הדברים שאנחנו מעוללים. לא.
אחד לשני, כן.
כן.
ומצאת את המקום הזה, המאחד, המשותף, שם ברחבת הכותל?
מאוד, כי אני חושבת שהחיבור למילים, שהטקסטים ביהדות זה עניין מאוד מאוד חזק ומהותי ועמוק, אז מאוד, יש גם משהו, את יודעת, בשירת רבים, שהוא מאוד מאוד חזק. ובאמת, הלוואי שאני אקח את החשבון נפש הזה צעד אחד קדימה, כי באמת כחברה בשאר ימות השנה אנחנו לא רואים את זה. אנחנו לא רואים את זה במנהיגות שלנו, אנחנו לא רואים את זה בין אנשים. כן.
כן.
זה חבל.
טוב, אנחנו נחתום כהרגלנו את השיחה שלנו בשיר שלך.
השיר, כן. כן. מדבר על הדברים שהזכרתי. קוראו לו חול המועד.
אוקיי.
קודם אמרתם, כל החגים הפכו להיות אותו דבר. כולם נוסעים לחול, כולם אוכלים יותר מדי, כולם דבוקים לטלוויזיה. אף אחד כבר לא יודע על מה באמת מדברים, זה הכל חול וכולם כאן מועדים. והקיץ המשיך להיגמר, והאהבה המשיכה להתחיל. הים מתקרר והחזיר את הנפש. בימים שמסתכלים למעלה, רואים צמרות עצים זזות כל הזמן ברוח. מתפללות בשבילנו, שהיינו הולכים 40 שנה במדבר, שוב, לומדים ברגליים להיות יהודים.
ואת בחרת שיר נוסף, ואמרת, אני אקרא את אחד משניהם, אז אני אקרא את השני, כי הוא אהוב עליי, והוא נקרא הימים הנוראים. שיסלחו לנו הילדים על העולם שבנינו להם, שיסלחו לנו המיטות והחלומות, שגם בהם נתנו שנאה, שיסלחו לנו השמיים על השן הבשר השרוף שאלינו בהם. אין מחילה ואין כפרה. אז האם אני סלחתי לכל מי שפגע בי אי פעם? כמובן שלא. הלוואי והייתי כל כך נדיבה. הלוואי וכל אחד מאיתנו היה מסוגל להיות כל כך נדיב. אבל הנה, יש לי משימה לעצמי, לעשור הקרוב. אתם האזנתם לקרן עושה סדר, הפודקאסט של סדר יום. סדר יום משודרת בכל יום, בין ראשון לרביעי ב-10 בבוקר, בכאן רשת ב'. פרק חדש של קרן עושה סדר יעלה בכל שבוע כמעט, תלוי בחגים. בכל פעם שנסיים לצלול לעומקו של נושא כלשהו, או כמו הפעם, להציע לכם כמה זוויות להתבוננות על נושא שלכאורה מוכר לנו מאוד. אתם מוזמנים להגיב לנו על הפרק הזה ובכלל למייל התוכנית, sedr.yom8strudel@gmail.com, וגם בעמוד הפייסבוק שלנו, סדר יום עם קרן נויבך, וגם בטוויטר שלי, קרן נויבך במילה אחת באנגלית. את הפודקאסט הזה הפיקו תומר שלפניק ודנה אסרף. עורכת סדר יום עם מירית הושמן מטרני. בהפקה של סדר יום, דנה אסרף ותומר שלפניק. טכנאי השידור היה שרון לרנר. תודה שהייתם איתנו. תראות בפעם הבאה.